הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. עושים את המוות, מוגש בחסות עלי שלכת.
שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט עושים את המוות. שמי אלון נתיב, ממייסדי עלי שלכת, הגוף שיוצא לנו חסות לפודקאסט. עלי שלכת היא בית הלוויות המקצועי הראשון בישראל, בית לוויות שעוסק בכל השירותים בתחום דרכו האחרונה של אדם, אותם אנחנו מספקים כבר קרוב לשני עשורים. בין אם מדובר בשרפת גופות, קבורה בלב ים, מעמדי פרידה, שימור DNA ושירותים נוספים. אתם כמובן מוזמנים לאתר הבית של עלי שלכת או לדף הפייסבוק שלה ללמוד עוד על הנושא, וכמובן שאם תרצו להירשם, לקבל פגישת ייעוץ או קטלוג או כל דבר אחר, כי תמיד מומלץ להסדיר דברים מראש, הכל ניתן באמצעות האתר או באמצעות דף הפייסבוק של עלי שלכת. אני גם מזמין אתכם לשלוח לינק לחברים, קולגות, ידידים, בני משפחה שיקשיבו לפודקאסט. ואם הזכרתי לינקים, בתחתית הדף של כל פרק יש לינקים לנושאים ולעניינים המוזכרים בו. הפודקאסטים שלנו עוסקים בנושאים שונים ורבים, אך כולם קשורים לנושא שנוגע לכולנו, המוות. זה נושא שאנחנו חושבים שחשוב לדבר עליו, ולכן נוצר הפודקאסט הזה. בכל פרק אנחנו בוחרים לשים זרקור אל פינה אחרת הקשורה בו. הפעם אנחנו מזמינים אתכם למסע בזמן. בן שיחי הפעם הוא איש המדבר, ארכיאולוג, רועי גלילי. רועי, אשמח שתציג את עצמך בכמה מילים משלך.
שלום ותודה על הבמה המכובדת. אני חקלאי וארכיאולוג, לאו דווקא בסדר הזה, בדרך כלל בסדר הפוך. הארכיאולוגיה מלווה אותי שנים רבות, מאז שאני זוכר דברים ישנים, וגם דברים שקשורים לפולחן, לקבורה, עניינו אותי. לקח לי הרבה שנים להגיע לזה כאקדמאי, אבל בעשר השנים האחרונות אני למעשה מקדיש חלק גדול מהזמן שלי למחקר תרבויות בכלל במדבר, שהמדבר מאוד מרתק אותי, ובפרט הסיפור של פולחן במדבר, ובפרט פולחני המתים.
אני חושב שכל ילד שחווה טיולים של הבית ספר וטיולים כאלה ואחרים, ואתה נחשף לכל מיני דברים, הם מספרים לך במקום הזה התרחש ככה וככה, ואתה תמיד מתרשם מהידע, אתה רק אף פעם לא יודע מאיפה הוא נאסף וכמה מתוכו עובדתי וכמה לא. פתאום אתה מסתכל על הדברים וזה מסקרן. איך הצליחו להזיז אבן כזו גדולה שאני לא יכול לדמיין בכלל איך עושים את זה אפילו לא היום. או למה עשו בכלל משהו מסוים, זה כל קבוצת שאלות אחרות, למה עשו משהו. ואני חושב שהסקרנות הזאת מלווה הרבה ילדים, מתי זה גורם לך פתאום ללכת לעשות עם זה משהו?
כן, זו שאלה מצוינת, כי אני גדלתי בשדה בוקר באמת בשנות ה-70 של המאה שעברה. היה מקום מאוד מרוחק, די נטוש, היום זה סוג של מושבה זער בורגנית, הייתי אומר, זה היה באמת רק חובבי מדבר, שוחרי מדבר הגיעו לשדה בוקר באותה תקופה. וכבר מגיל מאוד צעיר, הטומולים, שזה מבנה הקבורה שלימים הפכו להיות מושא המחקר שלי, ריתקו אותי. הם מבנה קבורה נישאים כאלה, די מוזרים, מאוד אניגמטיים, מאוד חידתיים. ניצבים על הפסגות, על הרכסים ועל הכיפות שמסביב לשדה בוקר. בילדות זה היה סוג של לחם ומים, כמו הזריחה מעל הרי אדום, וכמו הנשרים, וכמו היעלים, שלחם חוקו של המקום הזה. אבל לימים הם מילאו אותי בהרבה מאוד פליאה וסקרנות, ובחלוף השנים, כשחזרתי לנגב, הייתי כמה, עשיתי איזה סיבוב בצפון, משהו שהס מי להזכיר אצל אנשי מדבר, אבל היה לי איזה כמה שנים במחוזות הצפוניים וגם בחול, וכשחזרתי זה סקרן אותי בצורה יותר משמעותית, וגם צללתי לעולמות האקדמיה, וככה בעצם נופי הילדות שלי הפכו להיות החידה הגדולה של המחקרים שלי, וזה סוג של משהו שכנראה במחקרי קבורה, מי כמוך שמתעסק בקבורה יודע שלעולם לא נצליח לפתור את כל החידות שקשורות לאניגמה הגדולה שתישאר אחרינו, אבל זה בהחלט משהו שאני אומר שאני רוצה להפוך כמה אבנים, אני רוצה לשנות כמה אקסיומות ודעות מקובלות לגבי הנושא הזה של הקבורה במדבר, כי זה באמת נושא נורא מעניין, נורא אניגמטי, ומעולם לא נחקר מספיק.
יש כמה דברים שמסקרנים אותי כאדם שמתבונן בחוץ ולא מבין בזה שום דבר. אחד, לבדוק תאריכים של זמן, אנחנו יודעים על פחמן 14 ויודעים על כלים אחרים גם נוספים שעוזרים למצב ולהגיד, אוקיי, אני יכול לשייך את זה לתקופה כזאת או אחרת. אבל הבעיה עם מרבית הממצאים הם לא הממצאים שאנחנו מוצאים, אלא הממצאים שחסרים. וחלק גדול מהדברים נשחק או נלקח או מתקלה כי הוא חומר אורגני ונעלם. ואם הזכרת את עולם הקבורה או שריפת גופות או כל תהליך אחר, בעצם חלק מהותי ממנו הוא החלק שקשור בטקס או במעמד הפרידה או בצורה שבה אתה מצליח להיפרד או ממלא טקס דתי או טקס תרבותי בתוך התהליך, אבל אין לו כמעט עדות. הוא ברובו ורבלי, הוא ברובו סמלים, סמלים זמניים, מתקלים כאלה ואחרים. אז איך בכלל מתבצע מחקר כזה? איך הוא יכול לגשת ובאמת לתעד עובדות יותר מאשר בעולם כזה מופשט שחסר בו כך באינפורמציה?
כן, אז השאלה היא מצוינת, כי היא זורקת אותנו בדיוק למסגרות המחקר. וכשאנחנו מדברים על מסגרות המחקר, אני אנסה קצת לכוון אותנו מבחינת מרחב. אני התעסקתי במהלך המחקר שלי, ובכלל נושא העניין שלי, העולמות התוכן שלי הם מדבריות בכלל. וכשאנחנו מדברים על מדבריות במרחב שלנו, אז אנחנו מדברים על אזור מאוד מאוד גדול. מבחינת זמנים, התקופות שעליהן אנחנו מדברים הן התקופות הפרוטו-היסטוריות. כלומר, התקופות שמקבילות להגעת הכתב, מהאלף השישי שביעי לפני הספירה, ועד האלף השלישי פחות או יותר לפני הספירה. אולי אמצע אלף שני לפני הספירה, ולמה דווקא התקופות האלה? למה בעצם הן כל כך חשובות ואותי הן כל כך מרתקות? כי אלה תקופות מאוד פורמטיביות בהתפתחות תרבויות האדם, בפרט תרבות האדם במדבר. צריך לזכור, אנחנו מדברים היום על אלוהויות, וכשאנחנו מדברים על פולחנים, אנחנו חושבים תמיד על אלוהים. אבל אלוהים זה מונח יחסית חדש. אם הייתי מנסה למסגר אותו בזמן, אז אלוהות ישות ברורה שאפשר להתייחס אליה, מגיעה בתרבויות האדם להגדרה עצמית ברורה, אי שם באלף השלישי לפני הספירה, כלומר 5,000 שנה לפני זמננו. לפני כן אנחנו חיים בעולם שהוא הרבה יותר אמורפי. אנחנו יודעים את זה על סמך הרבה מאוד ממצאים חומרים, אבל אנחנו יודעים שלהרבה מאוד אייקונים, להרבה מאוד ישויות, יש מהות, יש נוכחות. זה יכול להיות הר מקודש, זה יכול להיות נחל, זה יכול להיות גרמי השמיים, לפעמים אפילו רוחות של בעלי חיים, את זה אנחנו מכירים גם מהאנתרופולוגיה היטב, מחברות שעדיין חיות במצבים כאלה. אז בעצם אנחנו מדברים על תקופת זמן די מוגבלת, אבל רחבה, כלומר משהו כמו 4,000 שנה, פחות או יותר, באזור המדברי. ולהמשך השאלה שלך, באמת איך אנחנו יודעים, זאת שאלה מעולה, כי בכלל בארכיאולוגיה אנחנו חיים באיזה מין עולם שמסתמך על מה שאין לנו, למרות שהרבה פעמים מדברים על היעדר ההוכחה כהוכחה. כלומר, אם אתה לא מוצא משהו, האם זה יכול להעניק לנו מידע משמעותי? מהבחינה הזאת, אני נמצא בעולם מאוד נוח. למה? כי אם מדבר על הארץ הנושבת, ואמרנו שאני מדבר על המדבר, אבל הארץ הנושבת היא כל הזמן סוג של בבואה לתהליכים שרואים אצלנו, אז בארץ הנושבת, מתקני הקבורה הם יחסית ספורים, הם משמעותיים, אבל הם לא לב הממצא הארכיאולוגי.
כמו אתרי הנבטים או
מושג אתרי הנבטים הוא מושג לא כל כך עדכני, כי זה לא כולם בדיוק ערים נבטיות, וגם אנחנו היום יודעים שחלק ניכר מהערים הנבטיות הם למעשה כפרים ביזנטיים. הייתה פה איזושהי הגדרה שגויה במשך הרבה מאוד שנים, אבל יש ערים נבטיות. אבל ערים נבטיות הם באמת היוצא דופן במדבר. התופעה הנופית היותר ברורה היא דווקא כמות הקברים הרבה מאוד, ומתקני הקבורה ומתקני פולחן במדבר. וככל שאנחנו הולכים דרומה, כי נגיד ערי הנבטים, העיר הדרומית ביותר זו עובדת, בצד שלנו, בצד הירדני זו פטרה, אולי חוממה, שנמצאות על גבול אילת. אבל אם נלך דרומה, אז אנחנו הולכים לאזורים מאוד גדולים, שבהם אנחנו מוצאים המון המון אתרי קבורה, ומעט מאוד אתרי יישוב. ואז יש לנו פה אניגמה, כי אם בארץ הנושבת אנחנו שואלים, איפה קברו את כל האנשים האלה, אז פה במדבר אנחנו אומרים, איפה גרו כל האנשים האלה שנקברו כאן? אז זו אחת האניגמות האלה, אחת החידות הגדולות של המדבר, כי יש לנו פה תופעה שקשה מאוד להסביר אותה. כלומר, למה יש פה כל כך הרבה קברים? קברים גם שהולכים הרבה פעמים עם מתקנים פולחניים. האזור הזה הוא מאופיין בנוכחות מאוד דרמטית של מתקנים מהסוג הזה.
זה לא ההסבר הפשוט של נוודים שחיים באוהלים, ולכן אין זכר ל
א', זה כן ההסבר הפשוט, וזה במשך שנים באמת היה הסבר שהייתי אומר עמד ברמה. הרבה מאוד שנים נאמר, בעצם זה אנשים אלה, אין הם נוכחות ארכיאולוגית, רק לקבריהם. אבל במהלך השנים, כשהאיכות של המחקר, ואנחנו היום חיים בעולם חדש מבחינה מחקרית, מדעי הארכיאולוגיה פלשו אל תוך התחום המסורתי של הארכיאולוגיה, ואנחנו משתמשים המון המון במדעים. אז אנחנו כבר יודעים שאנחנו יכולים לזהות הרבה מאוד מאתרי היישוב, וזה לא שאין קשר, כלומר יש איזה מין קברים שהם חיים, כמו צפים להם במרחב בלי קשר לאתרי היישוב, אנחנו יכולים לקשור, אנחנו יכולים לעשות את הקשר הזה, ועדיין הקשר הוא לא מושלם, כלומר עדיין יש הרבה יותר מדי קברים מאשר אתרי יישוב, וזה בהחלט אחת הסוגיות, אחת המחלוקות, הייתי אומר, המרכזיות במחקר של השנים האחרונות. לפני שנתיים וקצת פרסם ארז בן יוסף מאוניברסיטת תל אביב, אמר שטוען שבאמת יש איזושהי הטיה ארכיטקטונית, שאנחנו תמיד מחפשים את המבנים, אבל בעצם הם לא קיימים, מפני שאנשים היו נוודים. אני באופן אישי, כחוקר המדבר הרבה מאוד שנים, אני לא כל כך מקבל את זה, אני חושב שאין כמעט נוכחות אנושית שאין לה סימן כזה או אחר, זה סימנים אחרים, כלומר אנחנו נמצאים פה, בכלל המרחב הדרומי הוא שונה מהמרחב הצפוני, והאניגמה עדיין קיימת, יש הרבה מאוד קברים ויש מעט יישובים, ואת היישובים האלה היינו צריכים לזהות, יש פה איזה עניין, יש פה איזה סיפור.
האם לא ייתכן שמבנים כאלה במדבר, אם היו באמת, היו יותר ברמה של מין צריפים, או דברים כאלה שננצאו באדמה, וחומרים אורגניים שלאורך זמן, התקלו ולא ישירו שריד?
בארכיאולוגיה אנחנו מתחקים, אחת השיטות של הארכיאולוגיה להתמודד עם הבעיה הזאת של החומרים המתקלים, היא לייצר הגדרה של תרבות, תרבות אנושית, וכשאנחנו מדברים בארכיאולוגיה על תרבות, אנחנו מדברים על תרבויות חומריות, אנחנו מדברים בדרך כלל על הממצא, ובממצא אנחנו מחפשים מכלולים. המכלולים מורכבים מהרבה דברים, חלק מהחומרים הם אכן חומרים מתכלים, למרות שהיום, כמו שאמרתי, ספינת הארכיאולוגיה כבר נעה למחוזות האלה שבהם אנחנו יודעים לזהות חלק גדול מהחומרים המתכלים, באמצעות טכנולוגיות מאוד חדשניות, כמו residue analysis, שזה אנליזת משקעים של החומרים שנותרו בקרקעיות של כל מיני כלים או הלבנים, או למשל בעזרה, באמצעות שחזור פיזיקלי של נפילה, אפשר לזהות איך עמדו מבנים בעבר. אבל חלק גדול מהחומרים גם לא מתקלים. ולכן חלק גדול מהחומרים ניתן לזהות, ואם לא ניתן לזהות באופן ישיר, אז ניתן באופן עקיף. כלומר, אם אנחנו רואים שיש מבנה, אז סביר להניח שהיו בו אנשים גם אם לא נמצא את הגג שלו.
בוא נחזור רגע, אתה הזכרת טיפה שמוצאים גם דווקא בחלק של מה שקראת לו ארץ הנושבת, הרבה פחות עדויות לקבורה ביחס למה שהם מוצאים בחלק היותר דרומי. מה אנחנו לומדים על הקבורה הזאת? מה אנחנו לומדים על התהליכים האלה?
כן, אז אמרתי קודם שבאמת התקופות הפרוטו-היסטוריות הן מאוד מעניינות אותי, וזה קשור, כי התקופות הפרוטו-היסטוריות הן תקופות שבהן אבני הבניין של התרבויות מגיעות, והארץ הנושבת מביאה את הדברים מאוד חשובים. המדבר מביא איתו משהו אחר, הוא מביא איתו, הייתי אומר, את חוויית הצניעות, את כל הדברים האלה שאנחנו מכירים מספר בראשית של האדם ההולך לבדו ורואה את חזון האלוהים. המרחב הזה הוא מרחב מאוד צנוע מבחינת תחסית, אבל הוא מאוד דרמטי מבחינת התבלית שלו, מבחינת הנוכחות שלו, ובאמת זה אזור מאוד רוחני. לא רק אצלנו אגב, גם בתרבויות בעולם, אגב גם בתרבויות ה-New Age שלנו בימינו, הרבה מאוד אנשים אוהבים ללכת אל המדבר בשביל להתבודד, בשביל להתבודד עם אלוהים, בשביל לפגוש את השכינה או את ההשראה. זה קורה כמובן לאליהו, אבל במרחב המדברי אנחנו רואים שיש הרבה מאוד נוכחות של מתקנים פולחניים, ואני לפחות נוטה לקשר את זה לעניין הזה. אני חושב שלא רק אצלנו, בהרבה מאוד דתות, למשל גם בבודהיזם, גם בחלק מדתות ההינדויות, המרחב המדברי יש לו איזה ויז'ן, יש לו את ההילה הרוחנית. בתנ"ך נכתב למשל ספר חרבקוק, פרק ג', אלוהה, מתימן יבוא וקדוש מהר פרן סלה, כיסה שמיים, הודו ותהילתו מלאה הארץ. שים לב, מתימן יבוא, תימן זה בעצם תמה, תמה, יש אומרים תימנה, חלק הדרומי, ופרן זה שם גנרי למדבריות, אפשר להגיד, בתנך. אז באמת מרחב מאוד פולחני, ומהבחינה הזאת הקורלציה הזאת, הזיקה בין אתרי הפולחן, אתרי הקבורה, שאנחנו מוצאים במדבר, לבין ההילה שלו כאזור רוחני, אזור שבאים אליו כדי למות, או כדי להיקבר, או כדי להתפלל. היא מאוד מובנת, היא מאוד קשורה זו לזו.
כשאתה מסתכל היום על המחקרים השונים, גם אם זה שלך וגם אם של אחרים, יש מכנה משותף בין התקופות השונות או בין המרחבים השונים לשיטות הקבורה? מה אנחנו יכולים גם ללמוד מהתרבויות שלהם, אם אנחנו יכולים ללמוד מהתרבויות שלהם?
שני דברים, אני רוצה להתעלות בשני דברים שאמרת. אחד במחקרים של אחרים, והשני קצת בדיברסיטי, בשונות באמת. דיברתי קודם על העניין של הבריחה או הגלישה של הארכיאולוגיה לכיוון מדעי הארכיאולוגיה בשנים האחרונות, אבל הארכיאולוגיה במיוחד בתחומים שבהם אני עוסק היא פרשנית מאוד. לא אחת יש המכנים אותנו פנטזיו-ארכיאולוגים או ארכיאו-פנטזיונרים. אני לא מקבל את זה כמובן, זה תחומים שהם פרשניים, אבל צריך תמיד להתבסס על עובדות. כשאנחנו מדברים על הארכיאולוגיה של קבורה, אנחנו נעזרים הרבה מאוד באנתרופולוגיה. ומהבחינה הזאת, האנתרופולוגיה היא סוג של מאובן מנחה, הייתי אומר, סוג של איזה השראה, מכיוון שגם אנחנו יכולים לעקוב היום אחרי תרבויות שהן עדיין תרבויות נוודיות, פסטורליות, דומות לתרבויות האלה שאותן אני חוקר, ולבדוק את תפיסת האלוהות אצלן. לא תמיד זה אחד לאחד, צריכים להיות מאוד מסויגים וזהירים פה, אבל זה חלק מהעניין. ובמחקר האנתרופולוגי הוצגו הרבה מאוד רעיונות ואפשרויות לתיאור התופעה הזאת של מסורות הקבורה ולפירוש שלהם. בהקשר הזה חשוב לציין בעיקר חוקר מאוד חשוב, אנתרופולוג שנקרא ון גנפ, ארכיאולוג הולנדי. הספר המכונן של זה לריס דה פסאז', טקסי הקבורה. ון גנפ עסק לא רק בקבורה, הוא עסק למעשה בטקסי המעבר, בשלבים האלה בחיים שלנו, שבהם אנחנו עוברים מזהות לזהות, אנחנו עוברים משלב פורמטיבי, שלב חשוב בקיום שלנו, לשלב אחר. למשל, ביהדות זה מאוד קל לנו, יש לנו את הברית או את הבריתה, אחרי כן את בר המצווה, אחרי כן יש איזשהו חתונה, ואחרי כן איזשהו קטע.
מה שנקרא מעגלי החיים, יש כן. לכל התרבויות כמעט משחר ההיסטוריה, ארבעה מעגלי חיים.
בדיוק.
הכניסה לחיים, שזה הלידה, הכניסה לבגרות והחתונה ואחר כך המוות.
בדיוק, וון גנפ, למעשה הוא סרטט את האלמנטים הפסיכולוגיים שנעים סביב המעבר בין השלבים האלו, וכינה אותם טקסי מעבר. וטקסי המעבר אליהם בדרך כלל ריטואלים, שלפעמים הם מאוד מגובשים, ולפעמים הם יותר אמורפיים, יותר כלליים, אבל תמיד יש להם משמעות מאוד גדולה. וכשאנחנו לוקחים את האלמנט הזה ואנחנו משליחים אותו על טקסי הקבורה, אז יש לנו פה כלי מחקר מאוד מאוד נוח, מאוד מוצלח, ואני אנסה להסביר. למעשה המחקר שלי עוסק במבני קבורה שהם מבנים אניגמטיים. ולמה הם אניגמטיים? מפני שאנחנו מוצאים בהם כמה וכמה סוגים של קבורה, שאולי הכי דרמטי והכי מוזר וחסר פשר, הוא הקבורה החסרה. כלומר, אנחנו מוצאים מבנים שלעיתים אנחנו מוצאים בהם קברים ריקים לגמרי. כלומר, אותו מבנה, לעתים אנחנו מוצאים בו קבורה מלאה, לעתים אפילו מנחות קבורה, ולעתים המבנה הוא ריק לגמרי.
אבל אנחנו יודעים שהוא ריק לגמרי מההתחלה, או לא יכול להיות שהיה שוד קברים, לא יכול להיות שבעלי
כן,
חיים?
אז, כן, בוא נצלול לזה באמת, כי הוצאו הרבה מאוד רעיונות לעניין הזה של הקבורה החסרה. כשאנחנו מדברים על קבורה חסרה, אז המונח באנגלית absence of burial, ואנחנו מדברים לא רק על זה שהממצאים האנטומיים, כלומר הגופה והעצמות, לא קיימים, אלא שגם לא קיימים הרבה מאוד דברים נוספים שאנחנו בדרך כלל מכירים שמגיעים יחד עם הקבורה, כמו מנחות קבורה, כמו מתקנים להעלאת נסך או לפולחן ליד הקבר עצמו. ומהבחינה הזאת יש פה איזו תופעה, יש פה איזו אניגמה מאוד גדולה, כלומר בונים מבנה גדול משמעותי, בטח במונחים של חברות המדבר בתקופות שעליהם אני מדבר, זה אנשים מעטים יחסית. והם בונים מבנה גדול ומרשים, ומשאירים אותו ריק. ואז הוצאו הרבה מאוד אפשרויות. אחת האפשרויות היא, כמו שאתה אומר, שוד, אבל לשוד בדרך כלל אנחנו מוצאים את הסימנים. שוד זה יחסית מאוד פשוט לזהות, כי ברגע שיש שוד, אז יש המבנים יוצאים מהארטיקולציה, מהמנח שבו הם נבנו. אז הוצאו רעיונות אחרים, אפילו יותר מרתקים, יותר מעניינים. הרעיון הכי מעניין הוא בדרך כלל הרעיון של קבורת שמיים, תופעה שמוכרת מתרבויות, בעיקר זרטוסטריות, אבל לא רק, גם בדרום אמריקה יש קבורת שמיים, וקבורת שמיים יכולה לפתור לנו המון בעיות, מכיוון שאין לה חותם ארכיאולוגי, ופיקס, יש לנו פתרון מאוד נוח, כלומר בונים פה איזשהו קבר גדול, מניחים עליו את האדם, ואז נותנים...
נוצר יותר קבר חסר גג.
כן, ואז נשאלת השאלה באמת, אם כך בכלל למה לבנות קבר כל כך גדול, למה? גם לזה הוצאו כל מיני רעיונות, אני חייב להזכיר בהקשר הזה שני חוקרים מאוד חשובים, מוטי היימן וסומיו פוג'י. שניהם, גם מוטי וגם סומיו פוג'י, הציעו את אותה תיאוריה, והתיאוריה בגדול אמרה שמדובר פה על בית לנפשו של האדם, לא לגופו. וזה מותיר אותנו עם השאלה, אז איפה הגוף? איפה הגופה? זה פתרון חלקי מאוד. הועלו עוד רעיונות, רעיונות של קרימציה אולי, של שריפת הגופות, אבל אנחנו לא מוצאים לידם מתקנים כאלה. והרעיון אולי שאני הכי נוטה לזרום איתו, והוא נראה לי הכי הגיוני, זה הרעיון של טלטול ונסיעת העצמות אל אדמת האבות. אנחנו יודעים שמדובר פה על חברות שהן חברות נוודיות, נוודיות פסטורליות, כלומר חברות של רועים, ואם להתעלות בממצאים הכתובים, אז יש לנו כמובן דוגמה נהדרת מהתנך על יוסף, שנושאים את עצמותיו ממצרים חזרה לארץ כנען, לאדמת האבות. אנחנו יודעים שזה מנהג קיים, מקובל, וזה אולי הסבר הכי פשוט. יש לו גם תימוכין בממצא, כי פה ושם אנחנו מוצאים בתוך הקברים הריקים, שהם אגב אחוז קטן קברים שאנחנו מוצאים, בתוך הקברים הריקים אנחנו מוצאים בפעמים אבנים שנפלו אל תוך הרבדה האולית, אל תוך הרבדת הרוח, יש בעצם מין חללים כאלה בתוך תא הקבורה שמתמלאים באבק וחול. אנחנו קוראים לחומר הזה סדימנט אולי. האבנים האלה כנראה מעידות על כך שבמהלך...
כמו דרדורת שמישהו נכנס.
כן, מישהו נכנס, עשה זה פעולה אינטרוסיבית, נפלו אבנים, המשיך להתכסות אחרי כן בחול, ובעצם העסק נאטם, הזמן כיסה אותו בסמיכת החולות, ובעצם שיני הזמן לא נגעו בו מעבר לאבנים האלה שנקברו בתוך החול. אז ההסבר הזה הוא ההסבר היותר מקובל עליי. אני נוטה יותר ללכת עם הכיוון הזה, שיש פה מסורת של באמת של נסיעת העצמות אל אדמת האבות.
אתה אומר שזה לצורך הנושא לא קשור לקבורת שמיים, אלא יותר כמו שהקבורה היהודית שהייתה של לשים את הגופה במאספה או בסרקופג, ואחרי זה לאסוף את העצמות משם הלאה. מה שנשאר בהמשך, רק שנה אחרי, או לא משנה מתי, באותה תרבות.
כן, אני חייב לומר שאני איש מדע מאוד זהיר. אני אף פעם לא נוטה לקבוע דברים ממסמרות אם אין לי מסמרות, ולכן האפשרות של קבורת שמיים היא לא אפשרות מופרכת. היא מעניינת מאוד. אני חושב עליה הרבה מהיום שהתחלתי את המחקר. אני מנסה למצוא את העדויות לזה. גם הלכתי בעקבותיהם של חוקרים אחרים שבדקו את נושא קבורת השמיים, ארכיאולוגים. במרחבים צפוניים, בעיקר באמת במרכז אסיה.
ההסתייגות שאמרת מעלה בעצם באיזו סקרנות מאוד גדולה. יש חלקים, כמו שאמרת, של מדע מאוד מדויק. בסוף שאתה לוקח לבדוק פחמן 14, אתה עושה משהו מאוד מעבדתי, שתמיד אפשר לחזור עליו ולבדוק, וזו ההוכחה אמפירית חד-ערכית שאי אפשר להתווכח איתה בסופו של יום. אבל כמו שאמרת, חלקים גדולים אחרים של הארכיאולוגיה, הם יותר דומים לעולם הפסיכולוגיה, אנתרופולוגיה, הם מדע לא מדויק. ואנחנו יודעים לפחות במדעים אחרים שיש השפעה מאוד גדולה של התובנות האישיות, של העולם מושגים שאיתו אנחנו באים לתוך המחקר הזה, או שהחוקרים באים איתם לתוך המחקר הזה, שהרבה יכולות לעטות אולי את התוצאות. זה קורה, זה יכול לקרות, איך נזהרים מזה?
כן, אז א', איך נזהרים מזה, זה לא יכול לתת את הרצפט. אני לפני כמה שנים ניסיתי להבהיר עד כמה העוצמה של המכשירים המודרניים, בעיקר לניתוח של פריסה מרחבית גדולה, וכמה אפשר לבצע בעזרתן מניפולציות. וחיפשתי את האנלוגיה באמת, להראות כמה זה מסובך, ולא מצאתי. בסוף השתמשתי באנלוגיה של פיטר פארקר, הלא הוא ספיידרמן, שהמוטו שלו הוא עם כוח גדול באחריות גדולה. אז אני לא חושב שיש רצפט. כלומר, ברגע שיש לך היום, עם היכולות של המדע המודרני, אנחנו יכולים להוכיח הרבה מאוד דברים, וזה תלוי הרבה באינטגריטי של החוקר, אבל כן יש כללים. ואני חושב שהכלל היסוד העיקרי, כשאנחנו באים לפרש בעיקר מסורות קבורה, הוא להתבסס על הממצא. דיברנו קודם על ון גנפ, ועל על טקסי המעבר, ואם אנחנו מדברים על על המסורת הקבורה אולי הכי שכיחה, השנייה הכי שכיחה במרחב שלנו, אנחנו מדברים על קבורה ראשונית, כמו שאנחנו קוברים את מתינו בדרך כלל, אם לא מגיעים לעלי שלכת, אז מרבית האנשים קוברים את מתיהם באמת תחת איזשהו אבן או באיזשהו בור, ואנחנו מדברים פה על מסורת שהיא יחסית מוכרת, היא גם מוכרת לנו מאינסקריפטים, מכתבים מודרניים, ואנחנו יודעים שהיא משקפת תפיסת עולם מאוד ברורה, ופה ון גנפ בא לעזרתנו עם טקסי המעבר, כשאנחנו יודעים שבעצם המעבר הזה הוא המעבר האחרון, אם אנחנו מדברים על טקסי המעבר במהלך חייו של האדם, אז קבורה ראשונית מהסוג שמוכרת לנו, משקפת בעצם את הסוף. הסוף הזה הוא סופי ואין בלתו, כלומר ברגע שהאדם הולך אל בור דומה, אל המקום האחרון שבו יניחו אותו עד אחרית הימים, אז בעצם לא ניתן לחזור אחורה.
לא ניתן לחזור אחורה, אבל יש המשכיות לנשמה, לפחות כן. בחלק מהאמונות, או אם אתה מסתכל כן. על ספר המתים הטיבטי המצרי. או המצרי, כן. אתה לומד שיש תפקידים...
יפה, בדיוק.
שזה חלק מתהליך, זה כמו שהגדרת קודם, זה מעבר, זה כן. לא סוף.
כן, יפה, בדיוק. אנחנו מדברים פה על תפיסת חיים ומוות שהיא ליניארית, כלומר יש... התחלה ויש סוף. בסופו של דבר אנחנו, התהליך יש לו, הוא חד כיווני. הפחד מהחזרה אחורה הוא מאוד גדול. המיתולוגיה היוונית רק מתי מעט חוזרים אחורה, וזה תמיד, יש פה איזשהו מין חציית גבולות, יש פה איזה ערעור על המוסכמות הקוסמולוגיות הכי בסיסיות, המוסכמות האנושיות הכי בסיסיות. הקפדה על ההפרדה הזאת היא מאוד חשובה. וזה אם אני הולך על ון גנפ ועל טקסי המעבר, יש פה טקס מאוד מאוד חשוב. כלומר, ההתמנה של האדם והסחירה של פי הבור, בדרך כלל בעזרת אבן, כלומר חול לא יספיק, היא מאוד חשובה, מפני שהיא שולחת אותו אל עולם שממנו הוא לא יכול לחזור אחורה, כי החזרה אחורה היא חזרה מאוד מסוכנת. אז כשאנחנו מדברים על קבורה ראשונית, יחסית קל לנו, כי אנחנו מדברים, אנחנו נמצאים בעולם שהוא מוכר לנו, מוכר לנו מהכתבים היחסית מודרניים, כבר מהאלף הראשון, כלומר, דברים שהם מוכרים לנו, גם ספר המתים המצרי, אגב, יש בו המון המון הקפדה, והייתי אומר כמעט צייקנות, הקפדה דרמטית על כל כללי הריטואל, איך הריטואל יתבצע, ואם הוא לא יתבצע כהלכה, זה עלול לפגוע, זה עלול להיות לא טוב, זה מסוכן, כי המת צריך לדעת שהוא הולך עד לעולם המתים, כי שם הוא הולך להישאר לנצח, זה העולם שאין ממנו חזרה. זה הולך בדרך כלל עם קבורה ראשונית, זה נוח לנו יחסית, זה עולם שאנחנו מכירים. איפה הדברים מסתבכים? הם מסתבכים בקבורה המשנית. קבורה משנית זה סוג של כותרת שיש בה המון המון אפשרויות. אצלי במדבר זה במיוחד חשוב, כי אני מוצא המון אופציות, המון ורסיות של העניין הזה. וכשאנחנו מדברים על קבורה משנית, אנחנו מדברים על עולם אחר לגמרי, זה עולם שהוא יותר אמורפי, הכללים שלו הם פחות ברורים, טקסי המעבר שלו הם הרבה יותר מורכבים. כשהאדם מת, למעשה, המוות הוא לא מוות סופי. כלומר, יש פה רצף, אבל הרצף הזה הוא רצף אמורפי. וטקסי המעבר הם ארוכים מאוד. זה לא שבקבורה נגמר הסיפור. האדם החי מלווה את מיטב, כל עוד הוא יכול לזכור אותם. יש טקסים, טקסי זיכרון. קשה למצוא דברים כאלה בארכיאולוגיה. כלומר, בארכיאולוגיה אתה לא מוצא געגוע, אתה לא מוצא זיכרון, אבל לפעמים אתה מוצא את הסימנים של הזיכרון, את הרסיסים שלו, ואתה מוצא את זה בתקסים שהם תקסים מאוד מקומיים, שהם תקסים שנעשים על האבן, או על איזה שולחן מנחות שנעשה בפתח הבור, ובעצם אנחנו יודעים שהמנחות האלה, המנחות שבדרך כלל שמים אותם עם הנקבר, בשביל שילבו אותו לעולם המתים, פתאום אנחנו מוצאים אותם בחוץ, כי אנשים ממשיכים לקיים את הקשר אל המתים, האב המת הופך להיות אל, המושג הזה של האבות הקדמונים שהופכים להיות אלוהים, או סוג של ישויות אלוהיות, הוא מאוד מוכר, הוא גם יש לו רמזים גם בתנך שלנו, למרות שהתנך הוא כאילו מונותאיסטי, אבל אנחנו יודעים שיש בה הרבה מאוד גיחות כאלה ואחרות, אז מדובר על אלוהי אברהם ופחד אלוהי יצחק, והתפיסה הזאת שהאבות ממשיכים ללוות אותנו גם אחרי מותם, היא קיימת חזק מאוד בהרבה מאוד תרבויות גם אצלנו. ואם אנחנו מדברים על קבורה משנית, אז פה זה לב העניין, כי בעצם כשהאדם מת, הוא עדיין לא מת לגמרי, הוא לא מת לגמרי עד שעצמותיו בעצם לא נפרדו מהרקמות הרכות, ונצררו באיזו צורה מאוד מסוימת, שכללי הריטואל אומרים לעשות אותה, והוסמו בתוך הבור, ולזה אנחנו מוצאים המון המון עדויות, כי שאלת קודם איך אנחנו יכולים לדעת שאנחנו לא מפרשנים או ממציאים אפילו לפי משהו, אז פה יש לנו דברים מאוד מאוד ברורים, כי כשאנחנו מוצאים קבורה ראשונית, אז זה מאוד קל, כי המנח, הארטיקולציה היא מאוד ברורה. אבל כשאנחנו מוצאים לפעמים ראש מופרד מגולגולת, מופרדת משאר חלקי הגוף, הגולגולת אגב היא ברוב התרבויות המדבריות, בכלל אני חושב בתרבויות המזרח הקדום, הגולגולת היא הנפש. היום אנחנו רגילים בדרך כלל לדבר על הלב כהנפש. אבל בתרבויות הקדומות הגולגולת היא הנפש, אז הגולגולת היא מופרדת.
אנחנו רואים איזה שרידים עד היום, אני חושב גם בנצרות, נכון. כמו במנזרים שהם שומרים את הגולגלות בדיוק. ואת ה...
וזה שריד למחשבה שהיא יחסית קדומה, לתפיסה מאוד קדומה, תפוצה ששורשיה הם בתקופה הנאוליתית, אנחנו מוצאים גולגלות מחוירות. כלומר, גולגלות שחוירו, כלומר, הוא שם על הפנים של הגולגולת, אחרי שהיא התייבשה כבר מהרקמות הרכות ומהאור, הוא שם עליה חרסיות ו...
שהחמר הזאת, זה הוא שם, אנחנו יודעים מאיזה מטרה, לשמר את זה, או להפוך מסכת מוות?
זה
או,
כנראה, יש איזושהי משמעות פולחנית, כנראה איזושהי מסכה, מסכת מוות כנראה, והמסכות האלה נמצאות בבתים של אנשים, וזה מתגלגל גם לחלקולית, גם לתקופה יותר מאוחרת, חלקולית אנחנו מדברים על כבר תקופה שהיא בערך מ-6,000 או 5,700 לפני הספירה, ועד 3,500 לפני הספירה, ושם אנחנו רואים את זה חזק מאוד, ואת הגלגול היותר מאוחר, אנחנו מוצאים במבנים שאני חופר, שהם רובם, אולי חלקם הם מהחלקולית וחלקם קצת יותר מאוחרים, אבל גם בהם אנחנו רואים שלגולגלות יש יחס מאוד מיוחד, את הגולגלות בדרך כלל מפרידים מהראש, משאר הגופה, וקוברים אותן בנפרד, בגלל היחס המיוחד שהן ראויות לו, כי זו הגולגולת היא הנפש. ושוב, אם לחזור לעניין של טקסי מעבר, אז אנחנו מדברים פה על תפיסת עולם אחרת. תפיסת עולם שהיא מייחסת לאבות הקדמונים איזשהו סוג של נוכחות בעולמם של החיים, לפחות כל עוד הם זוכרים אותם. העניין הזה של זיכרון פיזי, זיכרון קיים, שנאמר אם האדם זוכר את אביו, ואחרי זה נכדו אולי זוכר אותו, אז כל עוד הוא זוכר אותו, יש לאדם נוכחות. לפעמים בטקסי הכסיפו שדיברתי עליהם, לדעתי עד 4 דורות ממשיכים לקיים את הקשר עם האבות הקדמונים, לערוך סעודת זבחים ליד הקברים שלהם, אבל זה סוג של מנגנון התגוננות מפני האינסופיות, מפני המוות שמחכה לכולנו
בקצה. מפני החדרתיות, כן. לפני הסוף הזה.
כן.
בוא נדבר קצת על התובנות שלך.
כארכיאולוג יש לי המון תובנות מהעניין הזה של ה... קבורה נותנת לנו המון המון מידע על גילם של הנפטרים, על המצב הבריאותי שלהם, על החברה שבה הם חיו, עושר ועוני, האם יש כיתוב חברתי, אין.
אנחנו מוצאים הבדלי פולחן במתים בין עשירים לעניים ובין מעמדות, זאת אומרת, חוץ מהשמה שאנחנו יודעים כמובן על פרעונים או על, כן. על אחרים, אני מדבר דווקא בחברה המדברית, דווקא בחברה השבטית הקטנה.
אז זו שאלה מצוינת, כי... אמרתי שאני עוסק בתקופות שהן מאוד פורמטיביות. כל אחד מאוהב במושאי המחקר שלו. אני לא יודע אם כל אחד, אני מאוהב במושאי המחקר שלי. אני נורא אוהב את האנשים האלה שנקברו שם ואת את החיים שלהם. ואני רואה ממש את השינויים. אני חושב שבשלבים המאוחרים כבר יש ריבוד חברתי, כן, כבר יש את החשובים יותר ויש את החשובים פחות. יש אנשים שנקברים בקברים מאוד גדולים ומאוד בולטים, ויש אנשים שנקברים גם בתומולים, אבל אחרים פחות מרשימים. אז מהבחינה זו תקופה פורמטיבית, כן, ואפשר לזהות את זה. אבל יש משהו שהוא אוניברסלי, אני חושב, שהוא עובר על, בכל התרבויות, אני חושב, וזה הניסיון להותיר איזשהו זכר בעולם. המבנים שאני חוקר, מהבחינה הזאת, הם מאוד בולטים. אמרתי שלי קל, כארכיאולוג, כי אני בעצם חוקר מבנים שהם יחסית לחברות שאני חוקר אותם, הם מונומנטליים. אני חוקר חברות שהן חברות משפחתיות, בתי אב מורחבים, קצת דומה למה שאנחנו... קוראים סיפורי אבות בתנך, משפחות של, לא יודע, כמה עשרות, אולי כמה מאות בני אדם, אבל זה לא צ'יפדומים עדיין, זה בטח לא ממלכות גדולות, ואנשים אלה שהשארות היא מאוד חשובה להם, הם הולכים אחד עם השני, ובסוף הם בונים מבנה מאוד גדול, מבנה מאוד מרשים, בשביל שהאדם ייזכר.
מי בונה? הם בונים את זה בעודם בחיים, או שזה אחרי מותם נבנה עבורם?
מרבית הממצאים מעידים על כך שזה נבנה אחרי מותם, כלומר זה מבצע אחד, חד פעמי.
זאת אומרת, זה הצורך של המשפחות לזכור אותם, או להנציח אותם, או לשמר את תחום המעבר כמה שיותר ארוך, כמו שהגדרת קודם, זה לא הצורך שלנו כבני אדם להשאיר חותם.
נכון. אבל אני חושב שאי אפשר להתעלם מזה. כלומר, הצורך שלנו להשאיר חותם הוא גם שם, הוא גם קיים שם, שאם לא כן, אני חושב שלא היו בונים מבנים כל כך מרשימים. כלומר, זה נכון שטקסי המעבר הם חשובים, יש לה מבנים אלה עוד משמעויות, הם לפעמים גם מסמנים טריטוריות, הרבה מאוד פעמים קברים מסמנים טריטוריות, ולכן הם מבנים במקומות מאוד בולטים מבחינה נופית. אבל עדיין, הצורך הזה להשאיר חותם, הוא דבר שמאוד מאפיין את השלב הזה ההתפתחותי, כי אם לפני כן אנשים היו נקברים, אנחנו אפילו לא כל כך יודעים איפה, או לעתים סתם בצידי הדרכים, אז פה אנחנו רואים מבנה מאוד גדול, מאוד מרשים.
דרך אגב, זה מבנים שהם עומדים בפני עצמם, או שאתה רואה קבוצות של מבנים כאלה ש...
זה קבוצות, זה סוג של ערי מתים, הייתי אומר. נקרופיליום, אנחנו קוראים לו, נקרופוליס אפילו לפעמים. אזורים מאוד גדולים שהם הופכים להיות אזורים של קבורה ופולחן, יש סביבם הרבה מאוד פולחן. כל נושא הקבורה, ודיברנו על זה בראשית הדברים, כל נושא הקבורה במדבר הוא חתיכת אישיו. אז פה יש לגמרי אישיו, והרצון הזה להשאיר חותם הוא מאוד חשוב. אני מקשר את זה באופן אישי לחשש הזה מפני התפיידות, העלמות, שאין בלתה ואין ממנה חזרה.
הריק שכולם פוחדים ממנו.
כן, הצלילה אל תהום הנשייה, הצלילה שאין לה, אין לה סוף. ומהבחינה הזאת, אני לא יודע, כלומר, אם זה עוזר, אם כל הריטואלים האלה עוזרים לנפטרים. אני יודע שהם עוזרים לנשארים. בעיניי, טקסי הקבורה והריטואלים הם מאוד חשובים, בעיקר פסיכולוגית, לאנשים שצריכים לייצר את הקונסטרוקציה הזאת, שתעזור להם להיפרד מהיקרים, וגם לדעת ש... לסוף הזה אולי יש איזושהי משמעות.
עם זה אני בהחלט יכול להסכים איתך, אני חושב שבכלל לייצר מצב שאנחנו לא משתתפים בלוויה, שאנחנו לא לוקחים חלק בטקס, שאנחנו עוצרים את המעמד פרידה כמו שאנחנו מגדירים אותו, שבאמת אנשים הצליחו להיפרד מהעיקרים שלהם, הוא דבר מאוד מהותי גם לנו כאן ועכשיו, אני לא מדבר רק על ההיסטוריה או על העתיד. אוי, הגיע לנו עוד פרק לכדי סיום. אז אני רוצה להגיד לך תודה ענקית, היה מרתק, למדתי הרבה, כי כמו שגדרתי בהתחלה, באמת זה תחום אנחנו לא נתקלים בו ביום יום שלו. קהל רחב, אם יש לכם גם נושאים נוספים שתרצו שנדבר עליהם, אתם מוזמנים להציע לנו, וזה שוב הזמן להודות לעלי שלכת נותני החסות לפרק הזה. עלי שלכת מטפל בכל מה שקשור, כמו שאמרנו, בתחום דרכו האחרונה של אדם, שריפת גופות, קבורה, קבורה בלב ים, מעמדי פרידה, שימור DNA ועוד שירותים נוספים. ועלי שלכת מזמינה אתכם לברר ולהסדיר את הדברים מראש, צוואות, טיפויי כוח מתמשך, שימור DNA וכל הדברים האלה. אתם יכולים להיכנס לדף הבית של עלי שלכת או לדף הפייסבוק שלה ללמוד עוד על הנושא. וכמובן שאם אתם רוצים להירשם, לקבל קטלוג, להזמין צוואה רוחנית, לקבל פגישת ייעוץ חינם, הכל כאמור מומלץ תמיד להסדיר מראש, וניתן לעשות זה באמצעות האתר ודף הפייסבוק. ושוב, עוד בקשה אישית לי אליכם, אם נהנתם, ספרו לחבריכם, שלחו את הלינק לכל מי שאתם חושבים שזה יעניין אותו, וכמובן שאתם מוזמנים לשמוע פרקים נוספים. תודה רבה גם לצוות עושים היסטוריה, הדס דוקר עורכת התוכנית, רן לוי העורך הראשי ודני תימור המנהל העסקי. אני אלון נתיב ונתראה בפרק הבא.
הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.